שלום לכולם וברוכים הבאים ללמה סייבר. הפודקאסט שמדבר על כל מה שמעניין בעולם הסייבר. אני דנית ליבוביצ'אטי, עורכת דין חוקרת וטכנולוגית, והשבוע מתארחת אצלנו אורית אשל. אני כל כך מתרגשת.
גם אני.
אורית VP Sales בחברות סייבר, הייתה בעברה גם בחברות סייבר התקפי וגם סייבר הגנתי, ואני ממש מתרגשת שהגעת.
איזה כיף.
ברוכה הבאה.
סוף סוף. תודה, ברוכים הנמצאים.
אני מאוד סקרנית לעולם מחירות הסייבר. כלים, שירותים, והיבטים כאלה. היה אצלנו, התארח אצלנו צביקה פליישמן, שגם הוא מנהל מחירות. ואני מרגישה שזה תחום שאני לא מכירה בו יותר מדי. אני יודעת שזו נישה מאוד ייחודית של סיילס בעולם הסייבר, והבן אדם שחשבתי שהוא הכי יכול לעזור לי להבין את זה, ואת השטיקים הקטנים בתוך התחום הזה, זוהת.
תודה רבה, what a pleasure.
אז אני מאוד מאוד שמחה שהסכמת להגיע, ולהתארח ולשמוע את השאלות שלי, הם בעיקר אולי היו שאלות הבנה, וכאלה קצת לראות במה מדובר, איך מתייחסים בכלל לכל התחום הזה. אבל נתחיל קצת בהצגה העצמית שלך.
אחלה.
אז דברי קצת, צפרי קצת שכולם יכירו את הרקע שלך.
מעולה. טוב, אז אני חושבת שמתבקש בהקשר שלנו להגיד איפה הייתי בצבא. כמובן הייתי במודיעין, הייתי אנגליסטית, אני לא טכנולוגית. אחרי הצבא בעצם התחיל מסלול כזה של בהתחלה הבנה לאן ללכת, מצאתי את עצמי בנספחות המסחרית של ישראל בדרום אפריקה, גרתי בדרום אפריקה שנים, אני נשואה לעידו שהוא דרום אפריקאי ישראלי, והגענו לפני כעשור חזרה לישראל, גרנו ביוהנסבורג. אז באמת הנספחות המסחרית של ישראל בדרום אפריקה היא גוף שבעצם מקשר חברות ישראליות לשוק המקומי, ושם התחילה דרכי באפריקה. כן, זה מרתק, כל יום אתה מתעסק במקומות שונים, בחברות שונות, עושה את החיבורים ואת הכישורים.
איך מגיעים לתפקיד כזה? זה עניין של הזדמנות שקרת, או שמאוד רצית משהו ספציפי כזה?
אז באמת, היה לי מזל. הייתי בביקור בדרום אפריקה, ופגשתי את הנספח המסחרי של ישראל בדרום אפריקה, בזמנו, הוא אמר לי, יש לי תקן, ואני אמרתי, מה, אני גרה בישראל, אני עם ילד קטן, מה אני אעשה, איך אני אגיע, והנה, מצאתי את עצמי, אורזת ילד ומזוודה, ונוסעת לדרום אפריקה, ממש ככה, לא נולדתי בדרום אפריקה, לא הכרתי את היבשת, וזה היה פשוט מדהים. ברגע שסיימתי את התפקיד בנספחות כקצינת סחר, הייתי שם מה שנקרא קצינת סחר, מכל הקשרים שאתה ככה נחשף אליהם במהלך השנים, פנתה אליי חברה בשם חלל תקשורת, מי שמפעילה את הלוויין עמוס, והתחלתי לעבוד שם, הייתי אחראית, הייתי VP Sales של West Africa, בעצם כל המדינות באפריקה שדוברות אנגלית, כי אני לא דוברת צרפתית, ושם היו לי באמת שנים נהדרות של הכרת כל היבשת, כל בעצם מערב אפריקה בעיקר, וכשסיימתי את התפקיד בחלל תקשורת, אז עברתי...
מה זה אומר בעצם למכור שם? להיות VP Sales של... של כזאת, של כזאת פעילות, זה בעצם, זה מומדינות, לא?
זה דווקא התפקיד הזה הוא משלב. זה תפקיד שיכול להביא אותך ללקוחות שהם ממשלתיים, מול באמת משרדי ממשלה שצריכים רוחב פס על לוויין תקשורת, כי מדובר בלוויין תקשורת, לא לוויינים יותר נמוכים שהם לוויני מודיעין. ויש חברות כמו חברות תקשורת, טלפוניה, טלקום למיניהן שצריכות שירותים על הלוויין, ומצאתי את עצמי גם מול ברודקאסטרים, מול כל מיני, מה שנקרא direct to home, כל מיני חברות תקשורת שצריכות להעלות תקשורת על הלוויין, וגם שם היה את הלוויין עמוס 5, שהיה אחראי בעצם על כל שירותי התקשורת מעל אפריקה, לוויין פן אפריקאי, ושם הייתי גם כן כמה שנים. כשסיימתי את התפקיד שם, אז התחלתי להיכנס לחברות סייבר.
ממש לסייבר.
כן, כן. וגם אפריקה, מה שמשם בעצם סלל את הדרך יותר לארגונים ממשלתיים, להכיר מתודולוגיות, להכיר פעילויות, משטרים, אתה צריך בעצם בתור איש מכירות, להכיר כל מדינה, איך היא מתנהלת, ארגונים איך הם מתנהלים, רגולציה, צרכים, מגמות.
אחד הדברים שמעניינים אותי בנושא הזה, הוא מה, הוא למי מוכרים. זאת אומרת, מדינות, אולי כי הגעתי משירות ממשלתי, אז אני פחות או יותר מבינה איך אתה מגיע לאיש המקצוע שצריך את זה, והוא כבר יעשה את הקידום בתוך התהליכים. אבל מול חברות, ואני אגב בטוחה שיש הבדל בין חברות ענק לחברות קטנות, או לפעילויות כאלה, את מי מחפשים? מי הטארגט שלך? אתה מכוון למנכ״ל, או שאתה מכוון, בתחום הסייבר, אתה מכוון לסיסו, זה משנה בדומיינים האלה, בין ההתקפי לבין ההגנתי, למי אתה מכוון?
כמובן. כן, את. זה מאוד משנה. כשאת הולכת לחברה שהיא חברה פרטית, אז המבנה שלה הוא אחר, ולפעמים זה bottom up, ולפעמים זה הפוך, אבל כשאת מגיעה למצב שאת צריכה למכור לארגון, זה מאוד ברור. את חייבת ללכת למעלה, את חייבת להגיע למעלה, זה ברור מי הם מקבלי ההחלטות.
מי? כשזה ברור כל כך.
אז קודם כל באפריקה, שזה בעיקר ההתמחות שלי, הייתה באותן שנים, במיוחד עליהן אני מדברת, ברור שבסוף ראש הארגון הוא זה שמודע לקיום המערכת. בסדר?
הוא גם זה שצריך לחתום, הרי בסך הכל גם כמעט בכל ארגון, את מגיעה שיש מאחורייך, את מגיעה למכור מערכות ענק, זה מערכות גדולות, זה לא שירותים שמוטמעים בתוך הזה, שהם בסוף בתוך תקציב, בתקציב של הסיסו, בתקציב הבטחת מידע או IT.
נכון.
אלא באמת מערכות מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולות, אז זה ברור שזה עובר בטח גם דירקטוריון.
זה עובר דירקטוריון של מדינה, הוא קצת אחר, כמו שאת יודעת, ולפעמים זה מגיע גם מעל ראשי ארגון. זה לפעמים ברמת דרג מדיני, ממש ככה.
ואת בתור VP Sales, בתור מי שמובילה את המחירה, זה ממש פרויקט לכל, כל מחירה היא בעצם פרויקט.
היא פרויקט, ו-VP Sales או Sales Director בחלק מהתפקידים שלי שהיה, אתה גם שר פנים ואתה גם שר חוץ. כי יש לך פילר שלם של מה שמתנהל בתוך הבית, וזה ועדות אתיקה שמבדות שאתה לא מוכר לארגונים שהם לא שומרים על האתיקה במדינה. זה לעבוד מול אפי, מול ארגון הפיקוח על הייצוא, שר הביטחון, משרד הביטחון, לוודא שאתה לא מכניס את החברה למקומות שכמובן אנחנו לא רוצים להיכנס אליהם. זה דבר אחד. להסביר למה העסקה שלך היא עסקה יותר חשובה משל אחרים. לדחוף מבחינת לוחות הזמנים. ברגע שכבר עסקה קורית, לוודא שהדליברי שלך הוא לפני אחרים. יש המון המון פעילות שמתרחשת בתוך הבית, כי עוד פעם מדובר בביטחון של מדינות, וברגע שיש צורך, אז יש גם דחיפות, אין מה לעשות. ומצד שני, זה כמובן להיות שר חוץ, ולוודא שמה שאנחנו מוכרים, מספק את הלקוח, וזה באמת מותאם לצרכים של הלקוח. צרכים של לקוח זה צרכים של מדינה. וזה לא שיש לך פעמיים הזדמנות.
כן.
אין הזדמנות שנייה. וזה מאוד מאוד חשוב שלא יהיו כאן טעויות, שלא יהיו כאן טעויות בתוך הבית,
כן.
שאחר כך ייצרו בעיות הרבה יותר גדולות, וגם כמובן החוצה.
ואם את לוקחת את זה לעולם של מחירות יותר קטנות, של יותר של, של כלים,
כן.
אז אני בטוחה שיש קווי דמיון וגם קווי שוני, זאת אומרת, כן. כשאת מוכרת מערכות קטנות יותר, או יותר תקציביות, אז הגישה היא אחרת, לא? אבל השאלה היא, אני תמיד תוהה האם גם שם יש מקום לטעויות, זאת אומרת, לא הלכה לי המחירה עכשיו, אני אחזור אחר כך שוב, והאם זה ילך?
קודם כל, תלוי מה המהות ומה התוכן, כמובן, אבל במחירות, לפעמים דווקא אתה מוצא שהמחירות היותר קטנות, והפרויקטים היותר קטנים, גוזלים הרבה יותר זמן. והרבה יותר משאבים, ולא בהכרח, כלומר, יש הלימה...
כשהחברה שמוכרת מתאימה את עצמה כדי לספק משהו שהוא קצת אחר, אז זה...
נכון.
אז זה אחרת בעצם, זה מה שאת אומרת.
חד משמעית, היה לנו פרויקט שהוא היה ממש פרויקט קטן, שלקוח שביקש לייצר איזשהו דגם מסוים כדי לעשות עליו מחקר. ורק זה לקח המון 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 זמן, והמון כוחות, המון ישיבות, דווקא כדי להתאים את זה מאוד מאוד ספציפית.
ומשם רוצים לעשות את האפסייל בעצם. אנחנו נמכור משהו נכון. קטן, ומשם אנחנו נרחיב. וזה באמת עובד בסוף?
זה ממש ממש עובד. כי it's all about people.
כן.
מחירות, זה בסוף בין אנשים, בין בני אדם, זה אנשים שאת הרבה פעמים יושבת איתם המון שעות, שאת כבר מכירה אותם לפני ולפנים, את יודעת מתי יום ההולדת שלהם, את מכירה לפעמים את כל הסיפורים על הילדים והמשפחה.
וכל זה עוד לפני שאת מוכרת.
לפני בעצם. שאת מוכרת. זה בדיוק הרעיון, שאת נוסעת וחוזרת, נוסעת וחוזרת, כמו שאת מבינה לפעמים עד הצד השני של העולם, בחורה לבנה, יהודייה, אימא לילדים, שטסה לצד השני של העולם, פוגשת אדם שבאפריקה, מה לעשות, הרבה מהם אינם לבנים, הם לא יהודים, הם לא דוברי עברית, ואת צריכה למצוא את המכנה המשותף.
כן.
ואת מתחילה לקרוא על המדינה, לקרוא על המגמות, ולנסות למצוא באמת מכנה משותף, כשאת בסוף מזמינה אותם לשבת בסוף יום, או לארוחת צהריים, או whatever, את צריכה לייצר נושא שיחה, ובסוף, בסוף, בסוף, גם לשבת ולדבר על עבודה. אבל המהות של מערכות היחסים האלה, זה דווקא לא לדבר על עבודה.
ולמערכות יחסים גם שנמשכות אחר כך, זאת אומרת, אני לא מדברת רק על אחרי המחירה, האם הוא שבע רצון, ואיך אני זה, אלא אני מתארת לי שבסוף באמת ממש נוצרים קשרים.
ממש נוצרים קשרים, ועכשיו בחודשים של המלחמה, את ממש רואה את זה.
כן.
את רואה את זה אמיתי. שכותבים לך, ושאומרים לך, אנחנו כאן בשבילכם, ואנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו תומכים בכם. כאן זה בעצם ההוכחה לזה, שבאמת את רקמת מערכת יחסים, שהיא אמיתית ולא רק נקודתית.
זה מעניין. אגב המלחמה, מעניין אותי לשמוע נקודת המבט שלך, איך את חושבת מלחמה שינתה את תחום המחירות בעולם הסייבר, כמי שמסתכלת על זה, מבחוץ, בניתוח, מהניסיון שלך, איך את חושבת שהשוק הזה השתנה, או צריך להשתנות, או משתנה בעל כורחנו, או רוצה להשתנות, כי הרבה דברים קרו,
כן.
מפרוץ המלחמה, ויש דברים שהתחילו גם קודם.
כן.
אז אני אשמח לשמוע את נקודת המבט שלך על זה.
עוד מרגיש לי שאנחנו מאוד מאוד בפנים, וכל יום שעובר אנחנו ככה מגלים עוד ורואים עוד ומקבלים עוד תובנות על מה שקורה, אבל אנחנו רואים שחברות משתנות כרגע תוך כדי, מנסות מאוד להתאים את עצמן, להיות באינוביישן בהתאם לצרכים של הלקוחות בצד השני, כי מה שקורה כאן משפיע הרבה מחוץ לגבולות המדינה, במקביל יש לנו כאן עוד מלחמה, יש את רוסיה, אוקראינה וכו', ואנחנו רואים את זה בסוף מאוד מתחבר, אנחנו רואים צורך של באמת חברות סייבר כאלה ואחרות, שמקבלות כרגע המון המון פניות בעקבות מה שקורה, ואנחנו מתאימים את עצמנו, וכ-VP Sales, אתה באמת צריך כל הזמן להיות בחזית, כדי להתאים את מה שאתה מוכר גם, בהתאם למה שקורה בחוץ. Mm-hmm. אז מצד אחד...
צריך לשנות את השיטות ואת הגישה...
בדיוק.
בהתאם למה שקורה.
בדיוק, ולדחוף את הצוותים בהתאם לזה, אז אתה כל הזמן עסוק, מצד אחד, כמו שאמרתי, בתוך הבית, לחנך את הצוות, לכל הזמן to keep the pace, ולראות מה המגמות בחוץ שמשפיעות על הצרכים בפנים, כמובן להתאים את זה ביחד עם הפרודקטים, ה-R&D וכו' וכו', כלומר בתוך הבית, ואז להוציא את זה החוצה, להוציא את זה החוצה מהר, להוציא את זה החוצה גם מהר כדי לענות על הצורך, גם כמובן כי תמיד יש תחרות, אז להתאים את זה לתחרות, ואני חושבת שיש לנו גם היום מאוד תפקיד, לא רק מחירות כפיור מחירות, באתי, מחרתי, הלכתי, אלא בשני מקומות, גם מהמקום של להיות שותף, לא רק מוכר מול קונה, אלא ממש את יוצרת שותפויות עם הלקוחות שלך, mm-hmm. זה ממקום אחד, וממקום שני להיות איזשהו טריינר, יש לך כאן תפקיד לא רק כמוכר, אלא כמישהו שכל הזמן מאמן אותם, דווקא מהמקומות שאנחנו מביאים את האינוביישן.
מאמן את הלקוחות?
כן, בוודאי, כי כשאת שותף, את כבר חלק מתוך הפרויקט. כמובן צריך מאוד להיזהר, לא להיחשף למקומות שאת אסור לך להיחשף אליהם, mm-hmm. כי את לא יכולה להיות חלק מתוך הארגון.
כן.
אבל כן, לאמן אותם, להיות מסוגלים מהר להשתמש בכלים על הצד הטוב ביותר, כדי שהם יביאו את זה לשטח.
Mm-hmm. הבנתי, זאת אומרת לעזור להם בזה.
כן.
ממה שאמרת עכשיו, קפץ לי רגע, שה-VP Sales הוא זה שלוקח אחורה לבית את הצורך, את הצורך שמגיע מהשטח?
המון פעמים. המון פעמים כשאנשי המחירות שלך מסתובבים בשטח, ואז חוזרים הביתה עם כל מיני פיסות מידע, התפקיד שלך, שלך כ-VP Sales, הוא לקחת את הכל, לעשות אגרגציה של הנתונים, להסתכל איפה זה משיק אחד עם השני, כל מיני טריטוריות, את יודעת באיזה המכנה המשותף של כל מה שמגיע מהשטח, ולהביא את זה הביתה להנהלה, ולחשוב הלאה איך אנחנו לוקחים את כל המידע הזה.
אז לשתף את זה עם ה-R&D, או עם הפיתוח,
בדיוק.
או עם זה.
בדיוק.
או פיתוח עסקי.
נכון. את נוגעת במקום שאני ככה משקיעה בו הרבה מחשבה, מה ההבדל בעצם בין פיתוח עסקי לבין מחירות. בעצם יש הרבה מקומות שהם מאוד דומים, שאת אומרת בעצם מחירות זה מפתח את העסק, נכון? פיתוח mm-hmm. עסקי, מה זה עושה? אנחנו צוחקים ואומרים שההבדל בין פיתוח עסקי למחירות, זה שפיתוח עסקי במידה ויש גל פיתורין, פיתוח עסקי הוא הראשון שישלח הביתה. בעוד שמחירות, ההנהלה תרצה להשאיר עד הרגע האחרון, כי הם אלה שמכניסים בסוף את הכסף הביתה. אז יש לי המון מחשבות על מה ההבדל בין פיתוח עסקי למחירות, ואני חושבת ששני התפקידים האלה, שני הראשים האלה, הם יוצרים ביחד כוח עצום, גם מבחינת הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה, על כל השוק, על כל המגמות, על כל מה שקורה, ביחד עם ה-VP Sales, שהוא זה שאחראי ביום-יום לוודא...
בין אסטרטגיה לטקטיקה כזה?
כן, למרות ש-VP Sales הוא תפקיד מאוד מאוד אסטרטגי. כן, כן. אבל אני לא בן אדם של כדורגל, mm-hmm. אבל את מאמן הכדורגל מוריניו אני מכירה, והוא אמר, רונלדו, לא באתי לאמן אותו איך לשחק כדורגל ואיך לבעוט בכדור, אבל אני באתי כאן לוודא ולראות איך הקבוצה מנצחת. לוודא שאכן הקבוצה מנצחת, וזה בעיניי המהות של, של VP Sales. בעצם, את לא צריכה להיות בברגים כל היום, למרות שעוד פעם, VP Sales בא למכור, אנשי המחירות גם באים למכור, אבל VP Sales חייב להיות hands-on. אני גדלתי מלמטה, מה שנקרא, אני באה מהשטח, אני יודעת מה זה להיות איש מחירות, אני יודעת מה הכאבים של אנשי מחירות, אני יודעת מה האתגרים שלהם, ואני יודעת גם מה עושה להם את הדרייב להצלחה.
וזה חשוב לדחוף אותם כל הזמן בשביל העמידה ביעדים.
חשוב, וחשוב לעזור, דווקא מהמקום שצמחתי מלמטה, חשוב לעזור להם ולהבין באמת מה יניע אותם, ומה בסוף יביא את קבוצת הכדורגל הזאת לניצחון, כן? כי, כי בסוף יש לנו יעד שאנחנו צריכים לעמוד בו, ולחצות אותו ולהמשיך ולהקות אותו, כן? מבחינתי היעד הוא רק כדי לסמן, אבל מבחינתי זה תמיד לעבור את היעד. אז זה, זה מבחינתי סופר סופר חשוב, לתת לצוותים ערך, בעצם מה הערך שאתה מביא כ-VP Sales, זה לייצר את הקבוצה, ליצור מצב שהם כולם יודעים לאן הם הולכים.
כל אחד גם יודע מה התפקיד שלו ואיפה, כדי לא להתנגש בסוף,
בדיוק,
או לא לריב על הכדור.
בדיוק, לא לדרוך אחד לשני על הרגליים, זה סופר חשוב. מצד שני, כן כל הזמן להיות בדופק גבוה, כי זה מה, ש, זה מה שבסוף...
כן, המאמן על הקווים הוא זה שצועק
וכמעט תקבל את כסף. כן, כן.
מה ראיתי, זה משחק. הזכרת קודם, כשדיברת על זה, דיברת על גלי פיתורים, שזה משהו שמאוד קורה עכשיו, עולות כמעט חדשות לבקרים, כמו שאומרים. עולות כותרות על גלי פיתורים שצפויים להגיע, שהגיעו. יש על זה הרבה שיח בתוך שוק הסייבר. בעינייך זה משנה את, את מה שיעשו אנשי המחירות, כי את אומרת, פיתוח עסקי הם הראשונים ללכת.
כן.
כי זה אולי נתפס יותר אסטרטגי ותכנון קדימה, וכרגע אנחנו במצב של צורך קיומי.
כן.
את חושבת שביום-יום בעבודה בסוף של ה-VP Sales ושל אנשי המחירות, תקופות כאלה משנות את איך שהם עובדים?
אני לא בטוחה שבגלל גל פיתורין זה ישנה את איך שאנשי המחירות יקומו בבוקר ויעבדו, כן?
כן.
לפעמים כתוצאה מגל פיתורין, אם מישהו אחד הולך הביתה, אז העבודה, את יודעת,
כן,
כרגע
משתנה,
אנשים זזים, אבל האנשים החזקים נשארים, בטח בקרב אנשי המחירות, אנשים שמביאים...
אבל יש עליהם יותר לחץ, לא? זאת אומרת, ברגע שיש גל פיתורים, אז יש עליהם יותר לחץ להביא למחירות. זאת אומרת,
בטח.
אם הם הרץ הראשון, מעין סוסים כן. שמושכים את העגלה, כי אתה כן. צריך מחירות כדי שהעסק כן. יתקדם. אם כן. יש פיתורים, סימן שלא הכנסנו מספיק כסף.
נכון מאוד.
אז צריכים להתחיל לרוץ, יש עליהם יותר לחץ.
כמובן.
אבל הלחץ הזה משפיע, לא? יש בטח כאלה שזה מדרבן אותם, ויש כאלה שהוא מלחיץ מדי, לא?
נכון מאוד, אבל התפקיד של VP Sales הוא לקחת את זה ולהפוך את זה לחיובי. להגיד, חבר'ה, בוא נסתכל על כל אתגר ולראות מה ההזדמנות בדיוק.
איזה משפט בחירות.
מה זה קלישה.
ההזדמנות שבאתגר.
לא, אבל את יודעת מה, זה בסוף ממש ככה, כי בסוף כשמישהו אחד הולך הביתה, הלחץ עולה. כשיותר מאדם אחד הולך הביתה, הלחץ יותר עולה, וכשזה, כמו שאת אומרת, גל פיתורין בחברה, את חייבת לקום ולהגיד, שמה, אם אני כל הזמן עושה את אותו דבר, את אותו דבר, והגעתי לאותו המקום, אז אולי שנייה נעצור, ננשום, למרות שזה לא פשוט כאיש מחירות, רגע לעצור ולנשום, זה אחת הבעיות הכי קשות שלנו, צריך לפעמים לשבת, לעצור ולחשב מסלול מחדש.
כי יש מין תחושה לפעמים כמול אנשי המחירות שהם כל הזמן רצים וחוזרים ובאים 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 ובאים. אני אנסה עכשיו, אני אנסה פעם שנייה, אני אנסה פעם שלישית, בפעם המאה מולך זה יצליח, אני אצליח למכור משהו. ויש משהו בתחושה שלי מאוד רפיטטיבי בזה.
קודם כל, זה נכון שלהיות איש מחירות זה סיזיפי לפעמים, אבל החוכמה היא להשתמש באסטרטגיות. ויש אסטרטגיות עם מטריקות מאוד מאוד סדורות של כל תהליכי המחירה. וברגע שאת מתודולוגית יושבת ומסתכלת על כל אחת מההזדמנויות שלך, איפה היא עומדת, מה הסבירות, אבל באמת לפי מדדים, לא לפי ככה מרגיש לי לפי מצב, את יודעת, הרוח, אז את מקבלת תמונה מאוד מאוד, מאוד מאוד מדויקת, איפה את עומדת, ולפי זה את יכולה להתנהל. ואני חושבת עוד פעם, זה התפקיד של מישהו שאחראי על כל גוף המחירות, שבשביל זה, בשביל זה מביאים אותך.
יש לך דוגמה למטריקות כאלה? כן. זאת לתת איזה...
כן, אז יש אסטרטגיה או איזושהי ככה שיטה שפותחה שנקראת מדיק או מדפיק, זה מה שנקרא abbreviations, שהיא נותנת לך באמת בכל נקודת זמן איפה את נמצאת בתהליך המחירה. זה מאוד סדור, וזה גם מעבר לזה, זה נותן לך את היכולת להגיד אם אני תוך איקס זמן לא נמצאת במקום שאני רוצה להגיע, ואין לי את כל המרכיבים בשביל שבסוף תצא לי ההוגה, אז בוא נחסל את זה עכשיו ולא נשקיע. ולפעמים גם זה חלק מההחלטות, שאתה לוקח כ-VPCS, להגיד, אוקיי, אני מבין, אני מבין שהשקעת, אבל כרגע זה לא יוביל אותנו לשום מקום, בוא נחזלש.
הבנתי. ואז משנים את הכיוון, עוברים בעצם ללקוח פוטנציאלי, ללקוח הפוטנציאלי הבא.
כן, 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 ממש ככה, וזה קורה, לא פשוט, לא פשוט, כי עוד פעם אנחנו אומרים, it's all about people, ולפעמים נקשרים קשרים, חברויות, מובטחת לך הזדמנות כזו או אחרת, אבל כשאת רואה שזה לא מתקדם, ואין פה הלימה עם האסטרטגיה של החברה, עם הצורך של החברה, אין מה לעשות, לפעמים את צריכה לקבל החלטה.
שומרים את הקשר, כאילו שומרים אותו קרוב בלב, וממשיכים הלאה למחירה אחרת. זה מעניין, יש לך הרבה מאוד ניסיון בתחומים האלה ובעולם, ויש נושא שרציתי לדבר איתך עליו, שהוא קצת נוגע לנקודה משותפת לנו, אבל אני חושבת שזה היה לפני קצת יותר משנה, התחילה איזושהי יוזמה שלך לצרף את ישראל, או ליצור איזשהו סניף ישראלי של ארגון שנקרא WISIS.
נכון.
ש-WISIS זה Women in Cyber Security. אני מכירה את הארגון הזה מ-2016, הם מארגנים כנסים, הן מכוונות, בעיקר לנשים שנמצאות בשלבי הכניסה שלהם לתחום הסייבר, בעיקר לסטודנטיות, כי כמובן, בחול, במיוחד בארצות הברית, לימודים בתחום הסייבר, משהו קיים וקורה, ויש מסלולי תארים ספציפיים לזה, והארגון הזה הן מארגנות כנס, אם אני לא טועה, אחת לשנה כנס ענק, ויש להם בטח עוד כל מיני פעילויות, כנס ענק שבו, אני השתתפתי בכנס כזה, שבו הן מביאות נשים מעוררות השראה, להציג בפני הקהל, ויש מסלולי סדנאות hands-on, שממש פעילות טכנית, דיגיטלית וחשיפה, ובאמת כנס מאוד מאוד מיוחד, זו הייתה החשיפה שלי לארגון הזה אז ב-2016, ולפני שזה היה קצת יותר משנה, הגעתי עם איזושהי יוזמה, שאומרת רגע בואו נפתח סניף גם בארץ.
נכון.
שזה בעיניי היה מדהים, אני מאוד מאוד התלהבתי מהרעיון הזה, את יכולה לספר קצת מה עמד מאחורי זה, ואיך זה התנהל, ומה, למה אנחנו צריכים סניף כזה בארץ?
כן. טוב, אז זה באמת לוקח אותי לכיוון 2016,
כן.
כמו אצלך, שאני נורא ככה, בתחושה הבסיסית שלי, נורא מתנגדת לדבר על נשים וסייבר, נשים, למה בכלל זה צריך להיות בשיח? כלומר, מבחינתי באופן בסיסי, אנחנו שווים אחד לשני, ככה גידלו אותי.
שונים מחשבים.
כן, שונים מחשבים. ככה גידלו אותי, חטפתי מלא מכות מבנים, והחזרתי חזרה.
ברור.
כן, בדיוק, כזה. גדלתי בבית בין ארבעה בנים, בת יחידה, אז כן, חטפתי הרבה. אבל בסוף, כשאת ביום יום רואה שאת בחברה אחת היחידה מול גברים, בחברה שנייה היחידה מול גברים, בחברה שלישית,
זאת אומרת... ובכנסים, בטח ב-2016 היו בכנסים.
וכו', וכל מטוס שאת עשה, אז שואלים אותך, אז מי נשאר עם הילדים? אבל את הגבר שלידך לא שואלים מי נשאר עם הילדים. אז את מבינה שבכל זאת, את לא יכולה להתעלם לגמרי, וכנראה יש כאן איזשהו משהו, שאולי כדאי שישבו לידך עוד קצת נשים במטוס שהם... לא מצטרפות לבעלים שלהם, אלא הן באות לעבודה בעצמן. ואז התחלתי לחפש באמת בסייבר, איפה יש נשים בסייבר, האם יש ארגון שמעודד נשים בסייבר, כי מבחינתי זה הולך הרבה יותר קודם, זה הסללה שאנחנו רואים אצל ילדים, אצל בנות, שהאימא והאבא לצורך העניין יותר יעודדו את זה שהן תלך ללמוד פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכו', ולאו דווקא ידחפו אותה לשער לתוך, לתוך הכיתה של פיזיקה, מתמטיקה, מחשבים וכו' וכו'. ומתוך ההבנה הזאת התחלתי לחפש ומצאתי את וויסיס. אז באמת, בשנה הראשונה התחלתי להשתתף בכל מיני כנסים שלהם, ובכל, כלומר באונליין, בוובינרים וכו' וכו'. ואז נסעתי לפני שנתיים לכנס באוסטרליה, הייתי בסייברקון באוסטרליה, ופגשתי שם את, את המנכלית של וויסיס שהגיע לשם, וראיתי כמה זה עוצמתי, וזה ענק, 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 ויש כל מיני ארגונים שעושים באמת ניסים ונפלאות כדי לדחוף, ולהסליל את הבנות כבר מכיתה... כן, עוד מהחטיבה, עוד לפני שהן בוחרות את המסלול שלהן לתיכון, שבאמת שיקח אותם רוב הסיכויים אחר כך לקריירה. ודיברתי באמת עם המנכלית, והיא אמרה לי, את יודעת כמה פעמים היה ככה, היו איזה שהן פניות, אבל איך יכול להיות שישראל, שזה סייבר-האב, אין שם שום אפיליאט ישראלי? אמרתי, אוקיי, אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו, והיא חיברה אותי עם יוליה, שבאמת ג'וליה, שהיא גם ככה פנתה אליה כנראה באותה תקופה, והתחלנו להקים את זה, והתחלנו ככה לעשות אגרגציה של כל הנשים בתחום הסייבר. אני חושבת שבקריירה חשוב להסתכל גם על דברים שפחות הלכו לך, ולא להתבייש לדבר על זה, ואני חושבת שיש לזה סיבה, וויסיס לא התרוממה בישראל, לצערי הרב, מכיוון ש, כלומר, על אף שיש היום בוויסיס למעלה מ-8,000 חברים וחברות, דרך אגב, לא רק נשים, גם גברים, בוויסיס, זה לא יתרומם, מכיוון שאנחנו אוכלוסייה מאוד מאוד ייחודית בצרכים שלנו כאן בסייבר, והתכנים שאנחנו רוצות כאן בישראל בסייבר, וויסיס היא מאוד דדיקייטד לתוכן אמריקאי, לגופים אמריקאים, שפחות התאימו.
לדרישות הישראליות, נכון.
לדרישות הישראליות.
אני זוכרת שהרבה מזה זה על הקשיים שיש לי ביום יום, ואנחנו פחות מתעסקות באוי כמה קשה לי לעבוד בסביבה גברית, כי זה לא מעניין אותנו.
בול.
ואנחנו רוצות לדעת איך להתקדם, ומה לעשות מבחינה טכנית, ו... ועל מה לדבר, ואיך לעודד עוד נשים להגיע, במקום להתלונן על מה עשו לי היום במשרד, או איך דיברו אליי היום במשרד, וכן הלאה, וזה באמת משהו שהיה די בולט בוויסיס, בכנס זה לא מאוד in your face, בכנס מקבלת את זה כמעין, או הנה מישהי משתפת גם במשהו יותר אישי, מישהי משתפת קצת ביום יום שלה, אז זה מעניין, אבל באמת ברגע שה... ההבנה היא שהארגון הוא סביב זה, אז אותנו ישראליות זה קצת, קצת מעייף.
נכון, גם היה שם באמת, אחרי כל מה שקרה בארצות הברית, עם, בוא נגיד, האירועים האחרונים שהיו בארצות הברית, עם השחורים והלבנים ומשטרה, עניינים וזה, זה מאוד נכנס שם זה מאוד נכנס לשיח, וזה נכנס מאוד גם לשיח של וויסיס, ואני ראיתי גם השנה, הייתי בתוכנית של מנטורשיפ, שם שקיבלתי כמה בנות מכמה מדינות שונות, וכל חודש את מקבלת ככה תוכן לדבר עליו, עם המנטיז, וזה מאוד בשיח כל הזמן.
כן.
וזה פחות רלוונטי לישראל.
כן.
פשוט אפשר לסכם את זה בזה שהתכנים של וויסיס, הם פחות רלוונטיים, בדיוק.
אבל הרעיון הוא נהדר, והיוזמה שלך היא מדהימה, והקשרים שיצרת שם בארצות הברית, מול הקהילה שם, והזה, ולהביא אותם לארץ, ולהביא את הרצון שלהם להשתתף, גם אם הפעם זה לא עבד, בעיניי זה היה מדהים גם, כי ראיתי את הדחיפה שלך, ולהירשם עכשיו לתוך המנטורשיפ הזה, זה עוד, תוספת עבודה כדי, שוב, אבל זה נראה לי כמו חלק מהשיטה שלך בסוף להביא את המחירה, זאת אומרת, אם צריך להיכנס יותר טוב לארגון, אז את נכנסת טוב יותר לארגון, אם צריך להבין את הראש שלהם, אז את מבינה את הראש שלהם, וזה מה שהביא אותנו בסוף בארץ להבנה שכישראליות זה פחות מעניין אותנו, אבל אולי היית עושה את זה, אז יכול להיות שהייתה עכשיו איזושהי השקה מאוד גדולה וכנס מאוד מאוד יפה, ובסוף התכנים היו לא מתאימים, וזה היה היינו מגלים את זה בתוך, דיברת על המטריקות האלה, היינו מגלים את זה הרבה אחרי שהשקענו את הכסף ואת ההפקה, בלהבין שזה לא מתאים, ואני חושבת שדווקא זה, זו דוגמה שעכשיו אחרי כל השיחה שעשינו, היא פתאום מכניסה לי את הכל לתוך התבנית הזאת, גם מבחינת הדברים שאת מדברת עליהם, והעשייה פתאום הכל מתיישב. אז אורית, אני רוצה להודות לך, מאוד.
תודה לך.
שהגעת להתארח, אני למדתי הרבה, ואני, זה נהדר, ויש לי פתאום המון המון שאלות, אבל אולי נשמור את זה לפרק אחר. אז תודה רבה שהגעת, ולכם המאזינים, אני מקווה שאנחנו הצלחנו לעורר בכם עניין, מוזמנים לעקוב אחרינו, וגם להגיב בפלטפורמות, בלינקדין, ביוטיוב, פייסבוק כמובן להזין לנו, כמו שאתם עושים עכשיו, ואנחנו נמצאים בפלטפורמות ההזנה, חפשו פשוט למה סייבר. כרגיל אני רוצה להודות למיכל בחר ולאסף לנסקי, על העריכה, אולפני הפלמינגו הצהוב, על המוזיקה המקורית יהודי טייטלבום, וכמובן חביבים, כמובן להודות לכם שהזנתם. אני דנית ליבוביץ' שאתי, ונתראה בפרק הבא של למה סייבר.